בספר מלכים ב' מסופר על גלות יהויכין, וכך נאמר שם: ויגל את יהויכין בבלה ואת כל אנשי החיל 7,000 והחרש והמסגר. הגלות הזאת הייתה בשנת 3327 לבריאת העולם. בגלות הזאת גלה גם מרדכי, וכך נאמר במגילת אסתר בפרק ב' פסוקים ה' וו'. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יוחניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. 11 שנה אחרי כן, בשנת 3338 לבריאת העולם, חורבן בית המקדש. נבוכדנצר עולה על ירושלים ומחריב את בית המקדש. עם ישראל גולה לבבל, ואחרי 52 שנים יש לנו את הצהרת כורש. בספר עזרא פרק א' מסופר שכורש נתן את ההצהרה שמתירה ליהודים לחזור לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. בין העולים שעולים לארץ ישראל מופיע בספר עזרא פרק ב' בפסוקים א' וב' שגם מרדכי עולה לארץ ישראל, והוא נמנה שם ברשימה של העולים. כן, שנה אחת אחרי הצהרת כורש עולה מרדכי בחזרה לארץ ישראל. שנה אחרי כן, בשנת 3392 לבריאת העולם, עולה אחשוורוש למלכותו, והוא מולך על מלכות פרס ומדי, ושנה אחרי כן בארץ ישראל מתחילים להניח את היסודות לבית המקדש. התושבים המקומיים שגרים פה לא נראה ביניהם שעם ישראל דבר ראשון חוזר בחזרה לארץ ישראל וגם בונה את בית המקדש, והתושבים המקומיים שגרו פה כאשר עם ישראל גלה לבבל, הם כותבים כתב שטנה למלך אחשוורוש, והם אומרים לו: תדע, הולכים כאן לבנות בית מקדש. בית המקדש כבר במשך ההיסטוריה היה תמיד מקום למרידות, ולכן אם אתה לא רוצה שימרדו בך, אל תיתן רשות להמשיך את בניינו של המקדש. ואכן אחשוורוש מוציא צו הפסקת עבודה, כאשר מי שנתן לו את העצה להפסיק את העבודה, אומרים חז"ל במדרש שזו הייתה אשתו ושתי. ושתי שהייתה נכדה של נבוכדנצר מלך בבל, אמרה לאחשוורוש: בית שהסבא שלי החריב, אתה תיתן רשות לבנות אותו. ולכן בעצת ושתי, אחשוורוש נותן, מוציא צו הפסקת עבודה לבניין בית המקדש. חז"ל מספרים שאחשוורוש מבקש שיגיעו לו נציגים, מצד אחד נציגים של היהודים, מצד שני של התושבים המקומיים פה, הכותים, השומרונים, שהם כל אחד יגביע את דעתו מדוע יש עניין כן לבנות את המקדש ומדוע יש עניין שלא לבנות את המקדש. מי שמגיע זה מרדכי ואמן, שניהם תושבים של ארץ ישראל. מרדכי מגיע כדי לשכנע את אחשוורוש שיתיר להמשיך את עבודת המקדש, והמן, נציג התושבים המקומיים כאן, שהוא נשלח כדי להסביר ולשכנע את אחשוורוש שלא ייתן לבנות את בית המקדש. כאשר מרדכי מגיע לשושן, שנתיים אחרי צו הפסקת העבודה, בשנת 3395, הוא מגיע לשושן, והנה זו השנה השלישית למלכותו של אחשוורוש. כאן אנחנו מתחילים את מגילת אסתר, ואחשוורוש עושה משתה. ובמשתה הזה אחשוורוש מסתובב עם בגדי כהונה. רבותינו דרשו את הפסוק: יקר תפארת גדולתו, שאלה בגדי כהונה, וכלי זהב במשתה, הכלים האלה הם כלי המקדש. אחשוורוש רוצה לרמוז לעם ישראל, לאנשי שושן, תדעו, מקדש כבר לא יהיה. אם אתם רוצים, הנה, אתם יכולים להשתמש בכלי המקדש, אתם יכולים לראות אותי לבוש בגדי כהן גדול, אבל מקדש כבר לא יהיה. ובמקום שעם ישראל לא יגיע למשתה, המשתה הזה שכל עניינו לבזות את המקדש, לרמוז לעם ישראל שיותר לא יהיה מקדש, עם ישראל, תושבי שושן, מגיעים למשתה. ולכן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, עם ישראל שהגיע למשתה, נתחייבו כליה בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מילא הם היו צריכים ללכת בעל כורחם, אבל לא ליהנות מן הסעודה. הם רואים את כלי המקדש, איך שמבזים את המקדש, והם נהנים מהסעודה הזאת של אחשוורוש. באותו רגע נגזרה הגזרה על עם ישראל. במשתה הזה, אחשוורוש כועס על ושתי, שלא מוכנה להגיע אל המשתה, ומחפשים אישה חדשה. אחרי 3 שנים, בשנת 6 למולכו, כמו שמופיע בפרק ב', אסתר נלקחת לבית המלכות, ובשנה השביעית למולכו של אחשוורוש, אסתר נלקחת כמלכה, ואחשוורוש ממנה את אסתר להיות המלכה, והם מתחתנים. שנה אחרי כן, בשנה השמינית למולכו, וזה לא כתוב במגילה, נולד לאסתר דריווש, בן משותף לאסתר ולחשוורוש. באותם זמנים, 4 שנים אחרי כן, בשנת 12 למולכו, אחרי שמרדכי לא קרא ולא השתחווה לאמן, אמן מפיל פור כדי להשמיד את עם ישראל. הפור שהוא מפיל נופל על אדר, ובאותו יום הפור שהוא פעל, זה היה בי"ד ג' בניסן. בי"ד ג' בניסן, בשנה 12 למלכו של אחשוורוש, אחשוורוש נותן רשות לאמן להוציא אגרות, להשמיד ולאבד את עם ישראל, ובי"ד ג' בניסן נשלחים הספרים לכל המדינות שבי"ד ג' אדר הבא אפשר יהיה להרוג את היהודים. כאשר נודע למרדכי על דבר האגרות שיצאו, מרדכי יוצא לרחוב העיר בי"ד ג' בניסן וזועק זעקה גדולה ומרה. והוא שולח לאסתר שתתחנן לפני אחשוורוש כדי שתתבטל הגזרה. ואסתר מודיעה לו שמי שלא נקרא לבית המלך, דתו למות, אי אפשר להיכנס סתם אל המלך. ומרדכי אומר לה, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. כלומר, את הגעת לבית המלכות כנראה רק כדי לגרום להצלתו של עם ישראל. אסתר מוכנה והיא מבקשת שעם ישראל יצומו 3 ימים. מה הם 3 הימים האלה? י"ד, ט"ו וט"ז בניסן. תרשו רבותינו שמרדכי שלח לאסתר ואמר לה, הרי בתאריכים האלה גם חל ליל הסדר. ליל ט"ו זה ליל הסדר. איך אפשר לקבוע צום בי"ד, ט"ו וט"ז בניסן? הרי צריכים לשבת ליל הסדר, מה יצומו ולא יהיה ליל הסדר? אמרה לו אסתר, אתה עכשיו דואג לליל הסדר? תכף לא יהיו יהודים בעולם. עדיף לבטל את ליל הסדר ושעם ישראל יזעק זעקה גדולה לקדוש ברוך הוא, אולי בזכות זו תתבטל הגזרה. ואכן, דבר פלא, באותה שנה לא חגגו את ליל הסדר. הם היו בצום 3 ימים, יום ולילה, ישבו על יד השולחן של ליל הסדר, אולי רק ראו את המצות, רק ראו את 4 כוסות, אבל צמו באותו שנה בליל הסדר. בט"ז בניסן, אסתר מגיעה אל אחשוורוש, ומבקשת להזמין אותו ואת המן למשתה. במשתה, אסתר מבקשת מהחשברוש ומהמן להגיע למחרת שוב אליה למשתה. ובלילה נדדה שנת המלך. ליל י"ז בניסן, המלך דואג, לא מצליח להירדם, וכאשר המן מגיע בבוקר, והוא מבקש רשות לתלות את מרדכי, אומר לו המלך אחשוורוש, קח את הסוס ותרכיב את מרדכי על העץ, ותגיד לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. דורשים רבותינו במסכת מגילה, כאשר אמר אחשוורוש לאמן, קח את הסוס, הלך אמן עם הסוס, והוא רואה את מרדכי שהוא נותן שיעור לפני החכמים. ומרדכי לא יודע שהגזרה התבטלה. הוא רואה את העץ שאמן הכין לו, והוא יודע שכל רגע באים לתלות אותו. והנה הוא רואה את אמן מתקרב, ומה מלמד מרדכי, איזה שיעור הוא נותן. אומרת הגמרא, מראו לחכמים הלכות קמיצה, כיצד קומצים את המנחות, שאת הקומץ הזה מכל אדם, כל אדם שביא מנחה למקדש, הכהן היה לוקח קומץ מן המנחה, ואת הקומץ הזה מקטירים על גבי המזבח. כיוון שראה מרדכי את המן, שהוא בא לקראתו, וסוסו של המלך בידו, מוחזק בידו, מרדכי פחד, ואמר לחכמים, הנה הרשע הזה בא להרוג אותי, לכו תברחו כדי שלא יהרוג גם אתכם. אותו שעה נתעטף מרדכי בתליתו ועמד להתפלל. והמן יושב ומחכה. כאשר סיים את תפילתו, אמר המן לחכמים, מה למדתם? את המן מעניין מה מרדכי ילמד, כאשר הוא בטוח שעוד כמה רגעים הולכים לתלות אותו. אמרו החכמים לאמן, בזמן שבית המקדש היה קיים, מי שהביא קורבן מנחה, היו קומצים קומץ מן המנחה, מקטירים את זה על המזבח, והיה מתכפר לאותו אדם שהביא את המנחה. אמר להם המן לחכמים, תדעו לכם, בא מלוא הקומץ קמח שלכם, ודחה את 10,000 כיכרי כסף שלי, שנתתי לחשברוש, כדי שייתן לי רשות להשמיד אתכם. עד כאן הסיפור בגמרא. מה משמעות הדבר שמרדכי מלמד הלכות קמיצה באותו זמן? לכאורה היינו מצפים שמרדכי ילמד את עם ישראל הלכות קידוש השם, אמונה, ביטחון. הוא יודע שעוד כמה רגעים הולכים לתלות אותו. מכל הנושאים הכי חשובים, זה הדבר הכי חשוב ללמד איך קומצים. לכאורה זה נראה דבר שולי. מדוע מרדכי מלמד דווקא את זה? הסבר הדבר, מרדכי אומר לחכמים, תדעו לכם, כל הגזרה שנגזרה, בגלל שאנחנו מתרשלים מבניין המקדש. אני הגעתי לשושן כדי לשכנע את החשברוש לבנות את המקדש. כל השליחות שלי כדי לעורר על המקדש. ואילו אתם הולכים למשתה, הלכתם למשתה, למשתה שמבזה את המקדש, למשתה ששם החשברוש הופיע עם בגדי כהן גדול, המשתה ששם הכלים היו כלי המקדש, אתם, בהתנהגות שלכם, הראיתם שאתם מתייאשים מן המקדש, אתם מבזים את המקדש. לכן תדעו, הגזרה בגלל שהתייאשתם מן המקדש. התשועה תהיה אם אנחנו נחזור ונעורר את הרצון והכיסופים שלנו למקדש. איך זה יבוא לידי ביטוי? זה יבוא לידי ביטוי שאני כבר מלמד אתכם איך קומצים. נתחיל ללמוד עבודה מעשית. איך אנחנו נצטרך לקמוץ. ברגע שאתם לומדים איך לעשות את הדברים, איך לעשות את עבודת המקדש, אתם מראים לקדוש ברוך הוא שאתם חפצים לחזור למקדש, חפצים לבנות את המקדש. ועל ידי כך, הקדוש ברוך הוא יסלח ותבוא התשועה. וכך היה. כאשר הגזרה התבטלה, תלו את המן על העץ, ומרדכי ואסתר מבקשים מאחשוורוש שיבטל את הספרים שנשלחו. אחשוורוש אומר שמה שנחתם בטבעת המלך אי אפשר להשיב, אבל הוא מוכן לתת רשות ליהודים לעמוד ולהיקהל על נפשם. ואכן באמת בי"ג באדר הבא היהודים עמדו על נפשם, ובי"ד באדר למחרת היהודים בשושן גם הם ניקלו, הוסיפו עוד יום אחד וניצחו את אויביהם. בזה למעשה מסתיימת המגילה. אבל יש המשך. שנה אחרי סיום המגילה, בשנת 3406, זו שנה שאחרי שהמגילה מסתיימת, אחשוורוש מת ודריווש עולה לכס המלכות. שנתיים אחרי כן מופיע בספר עזרא שדריווש מכריז על בניין בית המקדש. וההכרזה שלו, הוא אומר שכל המושלים פה באזור חייבים לעזור לבניין בית המקדש בכסף, בחומרים, ומי שיתרשן והיהודים יתלוננו עליו ויגידו שלא עוזר, אומר דריווש בצו שלו שביתו של אותו מושל יחרב, ויקחו עץ מאותו בניין ויתלו את אותו מושל עליו. כלומר, דריווש פה נותן צו שמחייב את כל המושלים שנמצאים כאן לעזור לבנות את בית המקדש. אם כן, איך זה שדריווש, מה הביא דריווש הזה לעורר לבניין המקדש ולהביא לבניינו של המקדש? אלא כמו שהוזכר, דריווש הוא בנה של אסתר, וכנראה את הצו הזה, הצו הזה נכתב בהשראתה של האימא שלו, אימא אסתר, ושל מרדכי. אם כן, מרדכי ואסתר הם אלה שגורמים לכך שהצו הזה יינתן. לכן בשנת 3408 דריווש מכריז על בניין בית המקדש. והדבר המעניין כאן, שבאותו שנה שדריווש נותן מכריז על בניין בית המקדש, זה בדיוק 70 שנה מאז של חורבן בית המקדש. מחורבן בית המקדש עוברים 70 שנה, וכמו שניבא הנביא ירמיהו בפרק כ"ט, שאחרי 70 שנה בחזרה ייבנה הבית, אם כן 70 שנה אחרי החורבן, דריווש נותן את הרשות שלו לבנות את בית המקדש. 4 שנים עובדים על בניין בית המקדש, וכך מופיע בספר עזרא פרק י', שאחרי 4 שנים, בג' באדר, בשנת 3412 לבריאת העולם, מסתיים בניינו של בית המקדש. הרמב״ם, כאשר כותב הרמב״ם אל הלכות פורים, כותב הרמב״ם בסיום הלכות מגילה, פרק ב' הלכה י' ח'. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. והרי היא קיימת כ5 חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה, שאינם בטלים לעולם. ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי, ימי הפורים לא ייבטלו, שנאמר וימי הפורים אלה יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. דבר מעניין, שהרמב״ם נותן למגילת אסתר נצחיות, מה שאין כן לכל כתבי הנביאים. מגילת אסתר הרי קיימת כ5 חומשי תורה. מה העניין של הנצחיות הזאת של מגילת אסתר ושל חג פורים? משמעות הדבר שחג פורים הוא חג נצחי, כי בפורים אנחנו חוגגים את חג המקדש העתיד להיבנות. ברצון שחג הפורים יעורר אותנו לבניין המקדש. כמו שראינו, כל עניינה של מגילת אסתר, הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד בגלל שהם עשו במקדש. התשועה התחילה ברגע שעוררו לעניין בית המקדש. ממילא פורים הוא חג המקדש. לכן, מחג הפורים אנחנו צריכים להתעורר לבניין המקדש, ללמוד את הלכות המקדש, לתרגל בצורה מעשית את עבודת המקדש, ומתוך כך שאנחנו נתעורר בחג הפורים לבניינו של המקדש, נזכה בעזרת השם עוד השנה מתוך שמחה לבניין המקדש ולחידוש עבודת הקורבנות.